אנחנו ממשיכים את הסדרה הזאת של העבודה עצמית והתפילה, הגבלה בין שתי התחומים ולראות איך התפילה באמת עוזרת לנו. כשעוסקים בתפילה עוסקים בזיווגים, זה נקרא ייחודים. כלומר, אנחנו מחברים איפה שיש פירוד. אדם החולה הוא אדם מפורד, אדם לא מרוכז, אדם כפייתי, אדם חרדתי, אדם פסיכוטי, יותר מזה. אדם שחי בעלמא דפירודה, בעולם מפורד. אדם בריא הוא אדם מאוחד. כשהוא מרגיש דבר, הוא גם מצליח לחשוב תוך כדי. כשהוא נמצא באינטראקציה עם מישהו אחר, הוא גם מצליח להרגיש ולדמיין אותו ולראות אותו ולרצות את רצונו עדיין, והוא לא נבלע. את היכולת לאחד, זה בעצם הבריאות הנפשית שלנו. אז מה עושה היהודי המתפלל? הוא מאחד. הרבי מלובביץ' האחרון טען שהסתיימה תקופת הבירורים, הגענו לתקופת הייחודים, כלומר, ביררנו, הבנו, הרבה דברים הבנו, השכל כבר יודע הרבה מאוד דברים, מסוגל ללמוד הרבה מאוד מידע, אבל עכשיו עיקר האתגר של הדור זה לייחד, כלומר להתחבר, להתחבר פנימה, להידבק בשם, להתחבר בינינו, מה זה חזרה לארץ ישראל, מה עשינו כשחזרנו לארץ ישראל. אנחנו בונים דבר נפלא, זה ייחוד בין יהודה ואפרים, בין יהודה ויוסף. זה ייחוד בין בסופו של דבר בין הפכים. בין עולם שהוא עולם שמחפש את הערך העצמי של החיים, וזה ככה קורה אצל האדם עצמו, שהוא מחפש את המשמעות, ובין אדם שהוא גם מחובר למה שקורה, לדעות, אפילו כלל עולמיות. ואנחנו ככה אנשים מוחכבים מהמון המון הפכים. הדרך משל, מדינת ישראל היא המדינה שהכי הכי נושאת הפכים. אין מדינה בעולם שנושאת כל כך הרבה הפכים. אין חברה שהיא כל כך מזרחית ומערבית כאחד. לא ראינו דבר כזה. מדינה שהיא כל כך נושאת בתוכה את המערב, את המזרח. ואם נמצא, יכול להיות שיש. אבל גם לא נמצא בזמן שיש מדינה שהיא כל כך גם חומרית, עם משקל של החומר מאוד מאוד כבד, וגם רוחנית, מדינה שכל כולה עוסקת בעצם במתח הזה ובייחוד הזה. ואין גם מדינה שהיא כל כך שקועה ועוסקת בארכיאולוגיה שלו, בעבר שלה, ושגם יש בה מרכזי מחקר כמו בארץ ישראל. אנחנו המדינה שאולי באמת הכי הכי עוסקת בלאחד הפכים הכי גדולים. כי מה המגמה שלנו? מגמה שלנו לאחד, ליצור שלום. מה הנפילה שלנו לעומת זאת? הנפילה שלנו היא בדיוק הפירוד, המחלוקת. כי לפי הנפילה של אדם, אתה יכול להכיר את מעלתו. לפי האופי של הסבים השוטים, אתה יכול להכיר את הטוב שבאדמה שלו. אז אנחנו עוסקים בלחבר. מסיר אוזנו מתורה, גם תפילתו תועבה. אנחנו מחברים, כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא שוכחים שלפני כן, אדם צריך לפתח את עולם המחשבה שלו. הוא צריך ללמוד תורה. הוא צריך להיות אדם שעובד בצד שמאל, כדי שהתפילה שלו גם תהיה מלווה בתנועה של אחד. אני צריך להתאחד עם משהו. כשהבעל אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי מתחת לחופה, הוא הולך ליצור עכשיו ייחוד. מה אומר לאשתו? הרי את נפרדת לי. מקודשת זה הפחדה. למה הוא נפרד ממנה מתחת לחופה? לא יפה. כן, אני צריך להגיד הירת מאוחדת לי. אלא בגלל שהאיחוד הזה צריך להיות של שתי כוחות שהם בעלי משמעות. אי אפשר להתחתן אחד מאוד בעל אישיות, מאוד מאוד ככה קריסמטי ומאוד ידן, והשני כזה באמת לא יודע כלום וללא אישיות. לא, צריך שזה איזושהי בחינה כזאת של איזון בין הכוחות. וככה הבעל אומר לאשתו, הרי את נפרדת לי, אני אתן לך, אני אגדל אותך. בסופו של דבר, אפשר להגיד שכל חיי הניסויים שלנו מצוירים בתפילה היומית. בתפילה היומית, הבעל מגדל את אשתו ומתייחד איתה. ככה קורה כל פעם מחדש. זה קורה כמובן ברמה סמלית, ברמה רוחנית, ברמה פנימית, אבל כנראה שזה מה שיעשה גם שבחיים היומיומיים, מה שבדיוק יגרום לאדם להיות בדיוק ככה, מגדל את אשתו, וגם בכלל מגדל את המלכות, את המציאות, הארץ ישראלית, ומתחבר אליה, מוסיף לה את טובו, מתחבר אליה. יש כאן מין אתגר כזה של הדור, שהנשמות הגדולות של הדור, הן לא מסתפקות מהסברים וטיעונים שכליים, הם צריכים גם שנתחבר. הם צריכים שנתחבר אליהם. זה הנוסחה, כן? של להיות מחובר, כן? של הדור. שאדם, הוא צריך היום להיות מחובר למה שקורה, לזרמים השונים של התנועות האידיאולוגיות, מחובר לעצמו, לגופו. ככה רבי יוחנן היה טוען אמירה שהיא באמת נראית אולי נשמת קיצונית, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. שאדם יחיה בתפילה. למה? כי התפילה היא זאת שבדיוק נותנת לנו את הטון של למה קמתה הבוקר. היא נותנת לנו את הטון של מה זה לבנות יום חדש. אתה בונה את היום שלך. לפי איך שאתה מתחבר אל היום הזה, ככה אתה תיתן ליום אופי. יש באוויר היום בחברה, לפעמים מרגישים הרבה מאוד קחירות. אתה יושב באוטובוס ליד בן אדם, לא מסתכל עליך, לא רואה אותך. אתה נכנס למקולת, אומר שלום, עונים לך, כן? אולי זה בגלל החודש הזה, כן? הוא חודש קר כזה. אבל אנשים מכונסים לתוך עצמם, לפעמים מרגישים איזה מין קחירות, כן? מה זה קחירות? קחירות זה תמיד בגלל שיש ניתוק בין העולם הציורי, שנשאר בדמיונו, לעולם המחשבתי והרגשי. אין חיבור, אז לכן יש קחירות. קחירות, קחירות לב. מה זה אדם קריר? מה זה אדם אדיש? אדם שהוא בעצם, הוא לא רואה אותך, הוא לא איתך באמת. בעבודה של התפילה אנחנו עוסקים באבן בחוכמה וחכם בבינה. אנחנו עוסקים בלחשוב במושגים פנימיים על השני. לחשוב במושגים פנימיים על החיים. אנחנו מחברים את המחשבה ואת הרגש לעולם יותר פנימי. ואז מה קורה? אדם מתחמם. אתה יושב באוטובוס ואתה אומר לאדם שנמצא לידך, שלום, מה שלומך? בוקר טוב, איזה יום נפלא. אתה מדבר איתו, אכפת לך ממנו. הוא יברח, הוא יפחד, הוא יתלונן על התחדה. לא, אני חושב שכל אחד רוצה את זה, מוכן לזה, ויש התחדות היום בגלל שאין את החום הזה. התחדה נובעת מתסכול, התחדה נובעת הרבה פעמים מחוסר, מתחושה כזאת שמשהו לא ממלא אותי, משהו קר, ולא בונה אותי. עכשיו, זה לא שזה רק אנשים ברחוב, לפעמים זה בתוך המשפחה הקרירות. זה בתוך המשפחה, זה כשאתה לא אומר בוקר טוב לילד ולא לילה טוב לילד, ולא מחבק אותו לפני שינה. וכשהוא הולך ללימודים, וכשהוא חוזר מהלימודים. ולמה יש קרירות? כי אנחנו לא רואים זה את זה. לעולם האישה מקבלת מבעלה, והבעל מקבל מהקדוש ברוך הוא. והאישה יכולה אז לתת גם לילדים שלו. ואם אנחנו בונים את זה בצורה נכונה, אז אנחנו נחיה חיים אחרים. לכן ההתמודדות שלנו, ההתמודדות של הילד שלנו, הוא לפי האחד בין אבא ואמא. ההתמודדות שלנו הוא לפי האחד בין המוחין, בין האבא והאמא. לפעמים שלא קיבלנו, לפעמים גדלנו בתוך בית שלא היה שלום בית בין ההורים. אז עשה זאת בעצמך, ואז בואו נראה מה קורה כשאדם הוא מתפלל באמת, ולמה הלוואי והאדם מתפלל כל היום. אומר הרב חרלאפ בהקדמתו של הספר על התפילה, מדוע כה מרושלים אנו באיכות מצוות התפילה? מאוד ראוי לנו להתחקות אחר שורש הדבר. הוא מסביר, נראה לנו שהסיבה הפשוטה לזה היא הקרירות. אמנם, מאיכן נובע יסוד הקרירות הזה, שמתוך ענווה הפסולה על הזו, מחסור מעצמו כל חלקה טובה. כי כל זמן שאין ערכה של תפילה ומהותה מבורר, מתקשה הנפש בכל הספקות הללו. לא הייתה מציאות של שטיפת זרמו או חידושים, חידוש אחר חידוש, כנער שאינו פוסק וכמעיין המתגבר, לא היה נמצא שום רוגז, כן, אם היינו ככה באמת בתפילה, וחיי האדם היו שלשלת של עושר עולמית. אם היינו מתפללים באמת, אם היינו מחברים בין הלב והראש, בין הלב והראש והמדמה, היינו מרימים את כל היום-יום שלנו מסביב נקודת הרצון שלנו. התפילה היא הרמת הרצון. אתה מרים את כל היום שלך מסביב משמעות חייך. אתה מבין? כל פחד ופחד בחיים, אתה שם אותו במקום גבוה כזה שהוא בא עכשיו, הוא לא פחד, הוא לא דבר זניח. כן, ככה הרב קוק היה נוהג לומר, שבגדלות אין קטנות. שבגדלות אין קטנות. במקום הקטן הזה, במקום הקטן, אתה מוצא כבר את הגודל. כי אתה אמרת למוישה שלום השלומך, ולאישה הזאת בהסקנה ברחוב, מה, אפשר לעזור לך עם הסלים שלך? התחברת אליה. אז חיית את היום הזה. עליך נוכחות ביום הזה, נוכחת. אז הזיווגים הם מוחכבים, לא ניכנס בהם. יש זיווג יעקב ורחל בשחרית, במנחה זה ישראל ולאה, אחרי זה יעקב ולאה ויעקב ולאה עוד פעם. אנחנו מבינים שכל הדברים האלה הם לא רק סיפור של מה שהיה להם, אלא אנחנו בעצם נושאים בתוכנו בחינה כזאת בנפש, שנקראת יעקב, בחינה שנקראת לאה, בחינה שנקראת ישראל. אנחנו בעצם מדברים על חיבורים פנימיים. והחיבורים הפנימיים האלה, עברנו אותם דרך יעקב אבינו. אז אנחנו יכולים להמשיך אותם רק. רק להמשיך אותם. כשאדם מדבר על לפתח את עולמו הציורי, ואמרנו שבעצם זה מה שעושה התפילה, היא עושה שאדם הוא יותר אינטליגנטי בחוכמה הציורית שלו, יותר רואה את הדברים בצורה פנימית באמת. אז אנחנו הולכים בדרכם של, של, של אבותינו. כן? לכן, התפילה כנגד מה? כנגד אבות תקנון. אברהם תקן שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית. אנחנו הולכים לעשות מה שהם עשו. מה הם עשו? מה עשה אברהם אבינו? הוא גילה לנו שיש חסד שנובע מתוך חוכמה. הוא הבהיר לנו, בטוח שהיה לפני כן כבר אהבה. כן? אבל אברהם אבינו בא לגלות לנו שיש בנתינה שורש לנתינה, והיא החוכמה. היא בדיוק אותו מקום ציורי שאתה רואה את השני מבפנים. הוא מחובר לכל אחד ואחד, לכן הוא היה אדם גדול. וזה הכוונות של התפילה כשאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אנחנו מתכוונים שהחסד לעולם יונק מהחוכמה, מעלים כביכול את החסד לשורשו בחוכמה, את הגבורה לבינה ואת התפארת לדעת, נדבר על זה כשנדבר על תפילת 18. יש כאן אפשרות לחיות חיים אחרים כל יום. אדם יכול להתחדש, אדם רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתחזק, רוצה לחיות חיים ערכיים, יש לו אפשרות יום יום, בסופו של דבר, לחיות חיים אחרים לגמרי. לחיות חיים שהוא נמצא בחיים האלה, הוא קיים בתוך החיים האלה. הוא מתחבר שם. הזוגיות כל כך במשבר, והטיפול של הזוגיות, הטיפול באמת של הזוגיות, זה יהיה איך שאנחנו מתפללים בבית הזה. האם אתה נכנס לבית, אתה יכול לחוש, האם כאן יש תפילה או אין תפילה? כי אם אתה נמצא בתוך עולם שעובד עם שכל, אתה רואה עולם מסכן, שהשכל לא מצליח לשאת את המציאות המורכבת. השכל הופך להיות חשדני, הופך להיות פרנואידי, הופך להיות מסתכל בצורה קשה על כל דבר ודבר, על כל ילד וילד. הילד מרגיש עם השכל של אבא ואימא שלו, שחוקרים אותו, שהם רוצים להבחן אותו, שרוצים לקטלג אותו. וזה העין רעה. מה זה העין רעה? זה מוח שמאל, בלי מוח ימין. מה זה העין רעה? זה, כן, זה כמו שאדם, הוא רואה רק בצד אחד, בעין אחד, הוא לא רואה תלת ממדי, הוא לא רואה עומק. אז הוא רואה הכל בראייה שטחית. כן? ואגב, גם אם אדם שהיה רק רואה בצד ימין, כן? שרק רואה בצורה ציורית ואין לו את העזר כנגדו, השכל הופך להיות בתפילה עזר כנגדו. כי מזיר אוזנו מתורה גם תפילתו תועבה. אז השכל הוא חובה כמובן לתאר את העולם הציורי, את המדמה. אבל מצד שני הוא כנגד, הוא יש לו שיטות אחרות לגמרי לשכל. השכל הוא אנליטי, השכל הוא חותך, השכל הוא לא מצליח לחיות שום דבר. הוא מרוחק. וזה הצרה של הגלות באמת. וזה השמחה באמת של חיי ארץ ישראל. הצרה של הגלות שהיינו רק בשכל. היינו כחולמים, המדמה היה רק דמיונות. אבל השמחה שיש בחיי ארץ ישראל, זה יכולת לחיות כל דבר קטן לפי ההוראה הגדולה.
ושוב אדוני שבת סבלנו ככל. ושוב היינו ככל.
כן, היינו כחולמים רק בציפייה. ושוב, כשאנחנו...
כשנשוב היינו ככל. כששבנו היינו ככל. לא אז, לא...
אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד שכשאנחנו פה, אז אנחנו כחולמים במובן של המדבר.
כי אז הדבר הזה מתחיל.
כן, כן. היינו חולמים, אבל לפני כן, ועכשיו אנחנו מדמיינים, רואים את הדברים מבפנים, זה כן. יש בתפילה נוסחה, שהרבה פעמים הספרדים נוהגים לומר, ולא בטוח שאנחנו עוסקים בנוסחה הזאת, אנחנו אומרים אותה, אבל לא בטוח שאנחנו באמת חיים את זה. לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, לחימו, חימו, כן, ביראה ובאהבה, לשם ייחוד קודשה בריחו, אנחנו הולכים לאחד קודשה בריחו. הוא ושמו. הוא זה מהותו, שמו זה הופעתו. יודקה במהותו, ופקה. כן, השם מורכב מארבע אותיות. שתי אותיות הראשונות, יודקה זה מצד המהות, כן, שמתגלה במוחין של האדם. ווקה מצד המידות, מצד המעשה, מצד ההופעה. מה אתה עושה כשאתה הולך להתפלל? אתה לוקח את העיקרון הזכי של הנפש, ומשפיע על העיקרון הנוקבי של הנפש, זאת אומרת, אתה משפיע על המושפע, על הכלי, מגדל את הכלי, זה לא איזה בעל שאין הדרת נשים בתפילה. יש הפוך, יש זה שהוא כל הזמן עסוק בלהטיב לאשתו, לגדל אותה. לגדל את מה שנקרא מלכות והבינה, להמתיק את הדינים של הבינה. וכדי שבקריאת שמה ו-18 אחרי זה, יוכל לעשות באמת את הנסירה, את החיבור. זה בעצם הפעולה של התפילה, כן? זה אחד הדברים העיקרים שעושים בתפילה. אז אנחנו אומרים את זה לפני כן. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. יש קודשה בריחו מצד המהות, השכינה מצד ההופעה. לייחד שם יודקה בווקה, ביחודה שלם, בשם כל ישראל. הנה, כן, אנחנו מתפעלים בשם כל ישראל, לא לעצמנו. אנחנו עושים משהו בתוך כנסת ישראל. הנה אנחנו באים להתפלל תפילת שחרי, שתקחן עכשיו אברהם אבינו, זה בבוקר, וכו' וכו', ואז אומרים, הריני מקבל עליי מצוות עשה של, ואהבת לרעך כמוך, ככה אריזל תיקן לנו. והריני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. מה זה קשור? אתה הולך להתפלל. מה אתה עכשיו מדבר על זה שאתה אוהב כל אחד ואחד? והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש כאן הבנה לדעתי מאוד מאוד אמיתית של מה, איך אדם באמת עובד. הממד העל אישי מרפא את הממד הבין אישי. מה שאתה בעצם רוצה לתקן בחיים שלך, לא תוכל לעולם לתקן בלי הממד הרוחני. הממד הרוחני של החיים, הרוח לעולם משפיע על הנפש. מה שאתה עושה בעבודת השם שלך, אתה בסופו של דבר מתקן את עצמך. אתה לא עושה את זה בשביל זה. אתה לא מתפלל כדי להיות מתוקן יותר. אתה לא לומד תורה כדי להיות יותר חכם, כדי להיות יותר IQ יותר גבוה. אבל בסופו של דבר, אדם צריך לדעת את זה, שיש קשר עדוק בין הקרבה אל השם ולבין האינטליגנציה הרגשית הציורית. יש גם קשר הפוך, כן, בין הכפירה ולבין החוסר האינטליגנציה הציורית. היא יכולת לראות את השני מבפנים, לראות את האדם מעצמו בפנים. יש חיבור בין שנאה עצמית לבין כפירה. כן? ככל שאדם מרוחק מעצמו, ככה הוא מרוחק מזולתו, למרות כל המשחקים והחיוכים, הוא באמת לא חי את זולתו, הוא לא חלק ממנו, וכמובן, אז הוא גם מרוחק מהשם. לכן, התנאי לביאת המשיח, זה נקרא דיבוק חברים. שיהיה, כן, חיבור בין התלמידים בתוך ישיבה, אנחנו מדברים על דיבוק חברים גם כמובן בתוך המשפחה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנשמות של היום הן כבר נשמות חדשות. מי שנולד ב-30 השנים האחרונות, הוא קיבל מתנה. זה נשמה ענקית שבא מחוכמה לא מבינה. בבינה יש במחצבת הנשמות יש 50 שערים, כל אחד קיבל נשמה מ-50 השערים. נשמות דתו, הנשמות הגדולות של הדור הזה, הן באות מחוכמה. לכן הכלי עבודה איתם, דרכי עבודה שיש לנו, זה לא לעסוק בבירורים אלא בייחודים. כמובן בלי תורה אין תפילה. אבל מה שהם צריכים זה חיבור. לכן כל חייל קורא לחבר שלו נשמה, אח שלי. כל אדם רואה בזולתו חלק ממנו. וזה חזרה לארץ ישראל. פה אנחנו יוצאים מחנוכה, אנחנו יוצאים מהחג שכל עם ישראל מדליק את החנוכיה שלו. וזה בלי הבדל של שבטים, יש הבדלים, כן, כמובן, בין דעות, בין עדות, בין... אבל אין כמו קסטות, כן, אין באמת, זאת אומרת, יש דבר שהרבה הרבה יותר גבוה מכל ההבדלים, וזה אהבת האומה, אהבת ישראל. זה משהו שמאחד את כולם באמת. המתפלל הוא מתפלל בשם כל ישראל. הוא מתפלל בשם כל ישראל כמו שכשהוא יבקש רפואה לאדם פלוני, מתוך כל חולי עמו ישראל. הוא חי את כל הפחתים של החיים שלו, של היום שלו, לא כעוד אחד ועוד אחד, אלא כסיפור עם נרטיב, עם סיפור כולל, שזה סיפור חייו. ולכן הוא מסוגל כל יום ויום לקדם את הדבר הזה שנקרא גילוי האחד. הוא הולך עכשיו להיות משכן להופעת האחד. אז כמו שאדם שמאחד באמת את החלקים הופך להיות משכן להופעת האחד, ככה בתור בית, כשיש אחד בין אבא ואמא, אז באמת יכול להיות שהילד יקבל מזה. הבית הופך להיות משכן לגילוי האחד בתוך נפש הילד. הילד מרגיש שהחלקים שלו כבר מאוחדים. לכן הרב קוק יש לו פסקה מאוד מאוד חשובה. כשאדם חוטא, הוא נכנס בעלמא דפירודה. ואז כל דבר ודבר הוא לעצמו. והרע הוא רע בפני עצמו ויש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שם תשובה מאהבה, למה מאהבה? מה קורה באהבה? אהבה גמטריה אחד, ערך המספרי של אהבה זה אחד. כשאתה שם בתשובה באהבה, מתנוצץ עליו אור של עלמא די ייחודה. הוא כבר שייך להסתכלות אחדותית. הוא כבר מסוגל, אפילו אם הוא חזר בתשובה וההורים שלו לא דתיים, לחזור אל ההורים שלו ויגיד לו שלום, להתחבר אליהם, לאהוב אותם, לכבד אותם אפילו יותר, מאשר לפני כן. והם לא מבינים. לכאורה הילד הזה נהיה, כן, סותר אותנו. ועכשיו הוא נהיה פתאום יותר מחובר אלינו, איך זה יכול להיות? כי הוא לומד תורה, כי הוא מתפלל, כי הוא מכיר בערך של האחד. גם המפלגה שלנו היא לא מפלגתית. היא לא צריכה להיות רק לחבר'ה שלנו, לא. אנחנו מאמינים שהמפלגה שלנו, היא צריכה להיות מפלגה לכל אחד ואחד באמת. באמת שמבין שמאחורי כל אחד ואחד באומה יש טוב אמיתי ועלינו רק להוציא אותו, לגלות אותו, כלומר להתייחד אליו. החזרה לארץ ישראל היא זאת שעוד נותנת לנו אפשרות להתפלל באמת. כן? ציטטנו את הכוזרי שאנחנו היו מצפצפים ממש כציפורים פעם. כן? כציסוף הזרזיר. עכשיו אנחנו יכולים באמת להתפלל. מה זה להתפלל? לתאר את המדמה, לראות את הדברים אחרי זה יותר מבפנים. נקודת הבחירה של האדם באמת זה יראת שמיים שבו. היכולת שלו לראות בכל דבר ודבר את הממד השמימי. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הדבר היחיד שיש לנו בעולם הזה לעסוק, כן, שאפשר באמת שזה יהיה נקודת הבחירה של היום הזה, של השבוע הזה, של החודש הזה, זה לדעת לייחד, להתייחד, להתחבר, להתיידד, לאהוב את היום הזה. כלומר, להפוך את המפגש שלנו עם החיים למפגש של עירת שמיים, של ראייה שמימית, שאתה רואה אותו מבפנים, ואז אתה יכול באמת לעזור לחולה. אתה באמת אז רוצה לתת. כמו שבעל הסולם אומרים, בשיא, כן, של כל המצוות, נתינה. אם אתה לא נותן, כל מה שאתה עושה זה שולי לגמרי. זה רק אתה עוסק בפרטים. הדבר שהוא באמת מהותו של האדם, זה נתינה. זה מה שהוא ייתן. למה? כי ברגע שאתה נותן, סימן שאתה מייחד. ברגע שאתה מקבל את החומר, ברגע שאתה נותן את הרוח, את האור, אתה מטיב. ואז אתה באמת יושב ליד האדם באוטובוס, אתה אומר לו, שלום, מה שלומך? אתה איתו, אתה לא... יכול להיות שהוא נגדך, כן? ואתה לא מרגיש בכלל, אתה לא שם. אתה לא עוסק בזה, זה לא מעניין אותך. אתה לא מתכחש לחילוקי דעות כמובן. אבל לעולם אצלך חילוקי דעות לא הופכים להיות חילוקי לבבות. מה קורה אצל נפש הילד כשהוא מרגיש שההורים כבר, זה לא שהם לא מסכימים, אלא אין חיבור ביניהם. כן? יש את הבעל שלא מדבר עם אשתו בכלל, כי הוא כועס עליה. ואז יש באמת חוויה כזאת של שבירה. כי אין כלי. כי הכלי נובע מההערה של החוכמה. הכלי נוצר מהמקום הכי פנימי הזה. ולכן אם אין ראייה פנימית, אם אין חיבור, הכלי שלו שבור. אין לו איך להכיל את כל החוויות של היום. הרי ילד עובר חיי ג'ונגל. בבית ספר שלו, בדרך לבית ספר, עלור וחזור בלימודים, כל החומר שהוא צריך ללמוד, בהפסקות, הוא חי חיי ג'ונגל. ומה שיציל אותו זה, האם כשאני חוזר הביתה, יש אחד בתוך הבית הזה, יש מקום מאחד. אז בהתחלה הוא יוציא את כל הכעסים שלו, אחרי זה הוא יחפש אוזן קשבת, ויחפש אהבה. זה מה שהוא צריך. החזרה לארץ ישראל אומר לנו, החסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, כן? שיש היום לדקדק בעיכוב הזה שהתעכבו עד קיבוץ כל תפילות ישראל, דווקא ביות ישראל על אדמתם, שאין מקדים זריחה בארץ ישראל, עיר אל עיר, אלא בפחות מחצי שעה, מפני שארץ ישראל, מעט הכמות 400 פרסה, ולכן אפשר להמתין. אמנם עתה שישראל נפוצים בארבע פינות עולם, אם נאמר שהתעכבו נמצא תפילות מעוכבות הרבה זמן בעיתות קדימת זריחת המקום המזרחי על המערבי. הוא קישור י' ב' שעות, 12 שעות הבדל. אנחנו בגלות לא היינו מתפללים ביחד. כל אחד היה נמצא במקום אחר של הגלובוס, כל אחד היה מתפלל במקום אחר, אז התפילה הזאת לא יכולה באמת להתקבל בצורה מלאה. האפשרות להיות בארץ ישראל, זה אפשרות שכולנו מתפללים ביחידת זמן. כן? לכן אדם שבאמת לא מתפלל, איך אומר רבי בנימין, כן? שאדם שלא מתפלל בתור בית הכנסת שלו, נקרא שכן רע, לא זוכר בדיוק הציטוט המדויק, אבל שאדם לעולם צריך להתפל במניין. למה להתפל במניין? מניין זה עשרה. למה עשרה? כי בעשרה יש גילוי של מבנה שלם. יש עשרה אנשים שעוסקים בסופו של דבר בדבר הזה בלייחד. אנחנו, כשאנחנו נמשיך בבחינות האלה של התפילה, אנחנו נראה שבפסוקי דה זמרה, בקורבנות, פסוקי דה זמרה, קריאת שמה, בכל אחד מהשלבים, יש בהחלט דבר ייחודי שקורה. כל הבחינות האלה הן קשורות לאותו דבר. אנחנו בכל העולמות, אנחנו נלמד להיות שם, לאחד, להיות במקום הפנימי הזה. המקובלים, מה שהם עוסקים בסופו של דבר כל היום, זה לאחד. הם עוסקים בייחודים. כן? אנחנו לא. אנחנו לא, לא, לא מקובלים. אבל אנחנו כן מבינים שיש לזה ערך, לפחות כשאנחנו מתפללים להתחבר למה שאנחנו אומרים. לעמוד מאחורי המילים של התפילה. אדם כפייתי שנתקע עם המילים של התפילה שלו, הוא אדם שמתפלל עם השכל שלו. אדם מתוקן שמתפלל באמת, הוא פוגש את המילים, הוא חי אותם. הוא נדבק אליהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הוא נמצא איתם. הוא חי אותם. אז ככה בדיוק, כמו שהוא בתפילה שלו, ככה הוא יהיה ביום יום שלו. כי לפי הפנימיות, באמת, כל יום יש לו בחינה. כל שעה ביום יש לו גם בחינה. וכל שבוע, וכל חודש, וכל שנה, ואתה יכול, אם אתה אדם באמת מכוון נכון, אתה יכול לדעת בכל רגע ורגע איפה אתה נמצא. עכשיו זה אצל השוב, היחיד הסגולה, כן? אבל מה לעשות שהגאולה הזאת היא תלויה במה? בחזרה ללימוד הפנימיות. למה? למה הגאולה כל כך תלויה בזה שאנחנו נלמד פנימיות? כי לימוד פנימי זה לימוד בחוכמה, לא בבינה. וכי המוסר פשט רגל, אתה רוצה לחנך אדם להיות אדם טוב וישר, אתה צריך לפנות בעיקר לחלקים הפנימיים. כבר עברנו, כן, מתקופה לתקופה ממש, אני מרגיש. הגילוי של הכתבים האחרונים של הרב קוק, שמגלים לנו עולם שלם של התבודדויות של הרב קוק, שזה דברים מאוד מאוד עמוקים על הגוף, על המדמה, על כל מה ש... כל מה שבדיוק מעסיק את הדור הזה כל כך, למרות שהנכון לסנזר, כי היה מאוד מסוכן, כן, אולי באמת לגלות את זה מההתחלה, והיום אנחנו מבינים שגם לזה יש השגחה, כנראה שהם התגלו, היא תורה גדולה. היא תורה שמביאה את האדם, כן, אנחנו מבינים לאט לאט עד כמה הרב קוק היה במקום מאוד 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 גבוה של עולם הייחוד. הוא היה רואה את הכל בצורה מאוחדת. וכל מה שהוא כותב זה רק התפרטות והתבטאות. הוא מבטא את הראייה האחדותית הזאת, האחדות הכוללת, כמו שהוא קורא לזה. וזה בגלל שאנחנו בארץ ישראל. תורת ארץ ישראל היא תורה של זיווג, של חיבור. אתה לומד לאחד בין המערב והמזרח, בין הלמעלה והמטה, בין העבר והעתיד. אתה מרגיש שאתה בזה בונה את ממד השביעי, שזה השבת. שבת, שבת בזמן, שבת במקום, שבת בזמן בית המקדש, שבת במקום השבת עצמו. שאתה בונה את הנקודה הזאת של הרמוניה בין הקווים, המאחד את כל הקווים. כי אתה נמצא שם היום. אתה כבר מעבר לעדות, מעבר לדעות, ואתה כבר רואה איך לאט לאט אנחנו יוצרים באמת אומה שאוהבת. רואים את זה בצבא, כן? רואים את זה הכי טוב בצבא, איך ש... בזכות אויבי ישראל, כן? אנחנו רואים איך הצבא שלנו אנחנו מלאים אהבה, מלאים. רצון לעזור, רצון מוכנות למסור את הנפש בשביל השני באמת. ומאיפה זה בא הדבר הזה? זה בא מהמקום הכי פנימי, שנקרא כתר. מקום העל מודע של הנפש, מקום שנקרא כנסת ישראל. מקום שבו אנחנו כולנו נפגשים באמת כאחד, ובלי מפגש עם הממד הזה של הנתינה, של התייחדות, אנחנו לא מתגלים למה שאנחנו באמת. אנחנו מחוץ לתמונה עדיין, כי החוכמה אין לה עניין לעצמה. החוכמה היא כמו חלון שמגלה את האור של הכתר. כלומר, המקום הציורי הזה הוא לא לעצמו, הוא לא שאדם יהיה רק, כן, מצייר לעצמו. אלא זה כדי להגיע לתענוג, להגיע לדבקות, להגיע למקום של שכל אחד ואחד הופך להיות חשוב בעיניך. כל אחד ואחד הופך להיות באמת חלק מרמח אבריך שסגידיך. אתה מרגיש שהאומה הזאת היא באמת חיה בתוכך. אז זה מה שאנחנו עוסקים בעם ישראל, וזה הדרך שלנו להתמודד. וזה היכולת שלנו למסור לילדים שלנו באמת כוחות נפש, יכולת התמודדות. כן? כי המידות של הנפש היום, הבניין של המידות, זה לא על ידי רק למידה תיאורטית. זה בעיקר על ידי מה שיקרה בין בני הזוג, מה שיקרה כדוגמה אישית בתוך הבית. ועל זה רבנית קוניבסקי הייתה טענתה, כן? זכרונה לברכה, עם טענה מאוד מאוד חזקה, חינוך ילדים זה תפילה ושלום בית. האחד, השלום בית, האחד שאתה יוצר בין אבא ואמא, זה מה שבסופו של דבר פועל על הנשמות הגדולות האלה. וזה מה שאנחנו נעסוק כשאנחנו נתפלל. אנחנו מתפללים, אנחנו מתקנים את הבחינה הזאת שנזכה בעזרת השם כולנו לגדול בתפילה, שהתפילה שלנו תהיה תפילה יותר ייחודית כל פעם, כי היא מתייחדת כל פעם למה שעבר עלינו, והיא בונה את מה שיעבור, בבקשה.
לך נפש ציורית, שאתה אומר, לדמיין בתפילה?
אוקיי, ציורי זה ככה. ציורי זה כשאתה שותה ואתה מתחבר למה שאתה שותה. כשאתה הולך ברחוב, הראש שלך ברגליים שלך. אז אתה מתייחד למה שאתה עושה, אתה חי את מה שאתה עושה. כן? זה כמו שאדם לא חושב על דבר ואז הוא אומר, אני אעשה את הדבר הזה. לא. אלא אדם מצייר לעצמו כל מיני דברים ולפי זה הוא חושב. כן? תחשוב על אדם שיש לו איזה חלום בלילה ולפי זה הוא מוריד לכל מיני תיאוריות. העולם הציורי הוא בא מעולם היצירתי, הוא בא מעולם ש... אתה לא מושפע מדמיונות חיצוניות, מהשפעות חיצוניות, אתה מאפשר לדימויים הפנימיים להופיע. זה אומר שאתה רואה בן אדם, אתה לומד לראות אותו יותר מבפנים. כן? יש בעיה של צניות בחברה. אתה לא עסוק בצניות מצד איך שזה נראה מבחוץ, אתה רואה את זה מבפנים. זה לא מפריע לך אפילו. כי אתה באמת לא רואה את החיצוניות. זה, כמובן, אני מתאר איזה שלב מאוד מאוד אידיאלי, כן? אבל אנחנו עוסקים בלבנות את זה כשאנחנו לומדים תורה. אנחנו עוסקים בלבנות את הדבר הזה כשאנחנו מתפללים. זה בסופו של דבר הבניין שלנו. זה מה שנקרא חוכמה. חוכמת אדם תאיר פניו. זה מה שייצור אווירה אחרת על הפנים של האדם. זה מה שייצור ריכוז אחר לגמרי. לא נצטרך שום ריטלין. אנחנו נהיה כולנו מרוכזים, כי אנחנו כולנו נהיה מחוברים לפרטים באורות גבוהים. אז זה מה שייצור באמת שאנחנו נהיה מחוברים לדבר עצמו, נחיה את הדבר עצמו, נחיה את השיעור, התלמיד לא יהיה כל הזמן מוצף היפראקטיבי, הוא יהיה מכוון, כי הוא והמורה חד. הם ירגישו, מצד המורה ומצד התלמיד, ירגישו באמת שיש פה אחד שמתגלה. אז העולם הציורי זה בעצם השורש של כל האינטליגנציות, יש אינטליגנציה קוגניטיבית, רגשית, חברתית, מוזיקלית, אני יודע, יש הרבה סוגי אינטליגנציה. הציורית, הרוחנית, בעצם זאת שרואה את השמיים בממד הארצי, שרואה את הדברים יותר מבפנים, היא עושה את כל העבודה. ובמקום לעסוק בקטנות, כן, אתה רוצה לעורר את הרגש אצל אדם, אתה רוצה לעורר את אני יודע, את ההבנה החברתית שלו. עד שלא לא אכפת לו מהשני, לא יש שום הבנה חברתית. זה לא שהוא לא מבין. מה זה הבנה חברתית? זה האם אני מבין שעכשיו אני לא ידבר איתו כי הוא כעוס. לא אני אדבר איתו כי יש לי טיפשות חברתית. אז הוא עכשיו בוכה וכועס ואני מנסה לדבר איתו ו... הוא לא, אתה לא חכם חברתי. למה? כי לא אכפת לך באמת. מה זה אכפתיות? אכפתיות, האם אתה מצייר את החבר הזה מבפנים או לא? האם אדם מצייר את הילדים שלו בתפילה או לא? את אשתו, את בעלה. האם האדם הוא באמת עוסק כשהוא מתפלל, כשהוא אומר בוני ירושלים, הוא רואה בוני ירושלים. כן? כשהוא אומר, אני יודע, חנון המרבה לסלוח, רפואה, הוא באמת רואה את הדבר הזה, שזה קורה. שזה מה שאנחנו בונים, כן, לאט לאט. לכן, המתפלל אומר לשם ייחוד קודשה בריחו, אנחנו הולכים להשקיע, כן, מאמץ שיודקה יהיה מאיר לבבקה. שהמקום המהותי, השורשי, הוא יהיה פועל בתוך המציאות. וזה מה שיעשה שבעל אוהב את אשתו באמת. כי בלי זה הוא לא, כן, קשה לאהוב אם אתה רק נתקע על הממדים החיצוניים. שנזכה כולנו לאחד ושתנוצץ באמת עלינו אור של אלמדי יחודה ושנוכל בזה לקדש שם שמיים.